I hired my dad, Max, to maintain order as the enforcer, Stratton's very own Gestapo. We called him Mad Max because of his hair-trigger temper, which could be set off by something as innocuous as a ringing telephone.
Who the f*** has the goddamn gall to call his house on a Tuesday night? God damn it!
You're gonna miss it!
Oh, please, tell me something I don't know. I wait all week for the f***ing equalizer, and they have to f***.
Hello?
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע. אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
אתם בפרק מספר, כמה זה כבר?
60, אנחנו ב-60.
Oh my, 17 gods.
כן, אנחנו מתקרבים לגילה של מדינת ישראל. אם היו סופרים אותו בשבועות, כאילו, אנחנו לא 60 שנה וזה. ומדינת ישראל כבר 66 שנים.
חוץ מהיסטוריה מקוצרת של מדינת ישראל, הפודקאסט הזה עוסק בעיקר בקולנוע. בעיקר.
רוב הזמן, כן, רוב הזמן.
הקונספט הוא שכל שבוע אני ואביעד לוקחים שני סרטים, אחד חדש, עדיף כזה שמשודר כרגע בקולנוע, ואחד ישן סלש קלאסי.
עדיף כזה שמוקרן כרגע במחשב.
כן.
או ב-DVD, או בטלוויזיה.
אם סינמטק תל אביב, אנחנו לא רוצים לעשות
איזה שבוע. או זה מעולה.
כל שבוע הם מקרינים לנו בחינם סרט.
אנחנו בעד, כן. לכו על זה.
בעד דברים בחינם אנחנו תמיד.
כל הכבוד. סחטיין על היוזמה.
ואז אנחנו מדברים על הסרטים ומשווים ביניהם. אפשר למצוא את הפודקאסט הזה בפייסבוק, תחת השם שורה שנייה באמצע.
מאוד מפתיע.
למצוא אותנו ב-iCast, אתר הפודקאסטים הישראלי, תחת השם שורה שנייה באמצע.
עדיין מדהים.
כן, אתם יכולים למצוא אותנו בבלוג הקומיקס alilon.net, שהוא בדרך כלל בלוג קומיקס, כמו שאפשר להבין, אבל אני כותב בו, אז הוא מופיע שם. אתם יכולים למצוא אותנו גם בבלוג הקולנוע של אביעד, שהוא בלוג קולנוע ולכן זה לא מפתיע שהוא מופיע שם.
כן, לא מפתיע. זה מפתיע שיש בו קישור לפודקאסט במקום לכתבה. הבלוג שנקרא בשביל הזהב, גולדן טיקט, בלוג וכו וכו, חפשו בגוגל.
כן, בשביל הזהב, אבל לא התוצאה הראשונה, כי זה אמרנו טיולים לזקנים.
כנראה. ואני צריך לבדוק אם... לא נראה שעקפתי אותם עדיין, אבל...
אתה עובד על זה.
זה, אני עובד על זה.
כן, ולפני שנעבור לסרט הראשון לשבוע, אביעד, האזהרה הקבועה.
יש ספוילרים.
אכן, אנחנו נספיילר את הסרטים כהוגן.
והם מפחידים.
כן, אז מי... אז מי שרוצה לראות אותם לפני הביקורת שהיא יותר דיון,
עכשיו,
פאוז,
יאללה, עכשיו.
לסרט, ותחזרו
אליו. זה בעיה, כי אתה אומר להם, לכו לסרט אחרי שאתה אומר פאוז. מצד שני, אם תגיד קודם, לכו לסרט, הם לא ישמעו את הפאוז כי הם יהיו בקולנוע. והפרק ימשיך להתנגן
אתה
בינתיים.
אתה מניח שהתגובה שלהם היא מיידית, ושהם מקשיבים לכל מה שאני אומר באופן כאילו מלא.
אני מניח שקהל המאזינים שלנו ישתתף בשומרי הגלקסיה, כן.
אוקיי. נעבור
לסרט
הראשון אוקיי, אנחנו מדברים היום על...
It is about a guy who is a knight in shining armor, except he lives in a world where knights don't exist anymore.
Kind of sounds like my world.
I think you can be anything you want to be. Change your world.
Tell me about a girl. For what? Our freedom.
Take out five pimps. You took out the East Coast hub of the Russian mafia.
One day someone does something unspeakable to someone you hardly knew. So you do something about it, because no one else is going to.
He won't stop until he kills you and anyone you care about.
A man with his skills.
Possibly military training.
I want to know who he really is, who he's working for.
Mr. McCall, I decided to come see you.
I'll be waiting for you. Brick by brick. Dollar by dollar. Body by body. I promised that I wouldn't go back to being that person. But for you, I'm gonna make an exception.
נקודת שוויון, הידוע גם בתור The Equalizer.
המשווה.
כן, במאי, אני אנסה לבטא את זה.
לך זה, כן.
אנטואן פוקואה.
או כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לו אנטואן פאקיה.
אוקיי.
אני אוהב לקרוא לו ככה, לא יודע.
תסריט ריצ'רד וונק על פסלות הטלוויזיה.
אין פה, אין, לא, לא מעורבים פה אנשים שמות נורמליים.
על פי סדרת הטלוויזיה The Equalizer, שככל הנראה הייתה ביג דיל בארצות הברית בשנות ה-80.
כנראה.
רק שאנחנו לא אמריקאים, ובשנות ה-80 עדיין ראינו רובוטריקים.
כן, או... כוח המחץ. זהו, משפחת קוסבי.
הלוואי ומישהו היה עושה סרט על פי הרובוטריקים, או כוח המחץ, היה יכול להיות ממש טוב. חבל שלא עשו את זה.
כן, אתה יודע, זה קשה, צריכים למצוא במאי טוב בשביל זה, והמון עבודה על האפקטים, לבנות הסיפור. גם אתה יודע, מאז שפול ניומן נפטר, הם קצת נתקעו בלי שחקן ראשי, אז קשה למצוא.
בסרט משחקים דנזל וושינגטון, מרטון קאסוקס.
מה אמרתי על השמות בסרט הזה?
הוא משחק רוסי, מותר לו, אני מניח, הוא אוסטרלי, כמו שהבנתי.
כן, הוא ניו זילנדי, אני חושב.
כדאי לא לטעות, כי אוסטרלים וניו זילנדים לא אוהבים שמתבלבלים ביניהם, אני חושב.
לא, הם לא אוהבים שמתבלבלים ביניהם, אבל אין להם בעיה כנראה שיבלבלו אותם עם מוצאים אחרים.
אוקיי. קלוי גרס מורץ בתור אלינה / טרי.
שלמי שטועה מי זאת, זו קלוי גרייס מורץ.
כן.
ידוע גם כהיט גרל.
כן. וביל פולמן מתפקיד, או אלוהים, זה ביל פולמן, על מסך הקולנוע.
וגם...
אני עוזה? לא, אני לא עוזה, זה באמת ביל פולמן.
וגם אליסה לאו בתפקיד קטן.
כן.
לא, אליסה לאו הולכת ובונה קריירה מנו זאת איך קוראים לה.
כן, אבל תשמע, אני מאמין שאני רואה אותה, כי זאת איך קוראים לה. ביל פולמן זה... אני בטוח
אני לא זיהיתי אותו.
כן, אני בטוח שהיה במשהו מאז 1994.
כן, היום השלישי.
לשעת חייזרים, אבל אני לא יכול להגיד לכם מה זה היה. זה היה פשוט רגע שהוצאתי לגמרי מהסרט, כאילו, ביל פולמן.
אני לא זיהיתי אותו, ולכן נשארתי בסרט.
ובכן, אביעד, במה עוסק נקודת שוויון?
נקודת שוויון עוסק באדם חביב בשם
בוב. מקול.
בוב, אני מבקש. בוב מקול. עובד בכזאת חנות U-Home, בסגנון Home Depot וכאלה. נחמד לכולם, אדם מאוד חביב, מאוד שקט, תמיד מנסה לעזור לסביבה שלו. אחד מהתחביבים שלו זה לשבת בדיינר עם ספר קלאסי, מתוך רשימה שאשתו המנוחה קראה, והוא החליט גם כן לקרוא אחרי לכתה.
אתם מזהים אותו, זה מסוג אנשים האלה שברכבת חשוב לו מאוד שתראו, שהוא קורא נגיד את Gravity's Rainbow של פינצ'ון, הוא אף פעם לא יקנה קינדל, כי אז הם לא אנשים לא יראו כמה הוא חכם ומשכיל.
זו אפשרות אחת.
כן.
אפשרות שנייה, כי ספרים זה כבד ויכולים לשמש כנשק. בדיינר הזה הוא פוגש את אלינה, שמה, שזה השם האמיתי שאני מוכרת יותר בתור טרי ללקוחות שלה. אני לא בטוח איך הם מגדירים את זה בדיוק, כי אני מניח שאם... אם היית שואל, הם היו אומרים שהם עושים שהם בעסקי הליווי, אבל היא זונה.
כן, היא אומרת בשלב די מוקדם של הסרט, אתה יודע מה אני עושה.
כן.
גם לא וגם לקהל, ואנחנו יודעים מה היא עושה.
כן. והיא קטינה ככל הנראה, והבוסים שלה הם אנשים מאוד מאוד לא נחמדים. בניגוד לרוב האנשים בתעשיית הזנות שהם מקסימים פשוט.
כן.
זהו, מפה זה קצת מתחיל להיות כבר ספוילרים. בסדר. כי מה שקורה זה ש... אלינה נפגעת קשה מהמעסיק שלה, ובוב מחליט פשוט לעשות שפטים בכל המאפייה הרוסית. זה פחות או יותר מה שקורה מה שלב הזה.
הוא מנסה, אתה יודע, בהתחלה להיות, אני חבר שלה באופן אישי, אני אשלם לך לבוס שלה סרסור כסף, אתה תשחרר אותה.
כן.
הבוס אומר לו לא.
אין סיכוי שהוא יסכים לזה.
כן, הבוס אומר לו לא, ומאחר והדמות הזאת היא דנזל וושינגטון בסרט אקשן, להגיד לו לא, זה רעיון קצת פחות חכם, מללכת למורה של אמא דובה מכוסה בדבש, לתפוס את הגור שלה, לנער אותו מול העיניים שלה ולעשות בלולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול
כן, דנזל וושינגטון הפך לליאם ניסן בשנים האחרונות.
סליחה, דנזל וושינגטון היה ליאם ניסן לפני שליאם ניסן היה ליאם ניסן. וכן, אני רואה שדנזל וושינגטון הוא בעצם אנגלי.
הוא היה מלקום אקס.
רגע.
וליאם ניסן אירי.
אירי, כן.
אפרופו אנשים שלא היו שמתבלבלים ביניהם.
רציתי להגיד בריטי, אמרתי בדיוק אנגלי, סליחה.
זה לא משנה, הוא עדיין לא זה.
כן. דנזל וושינגטון רק רוצה להרוג בן אדם אחד, איך שהוא הורג גם האנשים, והכמה האנשים האלה...
קורה לכולם, נו.
קשורים לכמה אנשים אחרים, והכמה אנשים אחרים האלה הם בעצם פחות או יותר כל המאפיה הרוסית בארצות הברית.
וברוסיה.
כן, והם מנסים להרוג אותו עכשיו.
הם שולחים מישהו שיעזור להם.
ואתה יודע שהוא בחור מאוד מאוד קשוח כי יש לו קעקועים על כל הגוף?
זה לא רק זה.
והוא מדבר בטון כזה?
הוא גם...
שבכל מילה מסיימת בנקודה?
הוא גם מדבר כמו בן אדם ש... מבחירת המילים שלו היא של מישהו ששולט בעניינים בכל מצב, גם אם ברור שהוא לא. זה... זו דמות שאנחנו רואים בהרבה סרטים. הדמות הזאת של ה... נקרא לזה הרב מחסלים שעובד במשרד.
כן. קוראים לו טדי. לא יכולת לבחור שם פחות מאיים אם היית מנסה.
כן, וזה שזה נשמע כמו טרי בכלל לא עוזר. לא, כי היו רגעים שניסיתי לחשוב לרגע על מי מדברים.
הסרט לכאורה מוגדר בתור סרט אקשן, אבל יש בו, כשחושבים על זה, מעט מעט מאוד אקשן. יש שלוש סצנות שהייתי קורא להם סצנות אקשן גדולות, וגם הן גדולות בסטנדרטים של שנות ה-80, שבהם הסדרה הייתה עושה. בימינו, אתה יודע, סצנות אקשן כוללות עשרות משתתפים ופיצוצים ענקיים, ופה זה...
אף אחד לא מרסק נושאת מטוסים או משהו.
כן, בחור בן 60 מרביץ לאנשים. עכשיו, בחור בן 60 שהוא מאומן היטב, מאוד קשוח, וכאמור דנזל וושינגטון, אבל זה בחור בן 60 מרביץ לאנשים.
יש איזה רמיזה שאולי עושה את זה מתוך...
יש לו
OCD, אבל אולי זה מה שגורם לו לא לוותר, אני לא יודע. זה קצת מוקצן. המסר הוא להיזהר מאנשים עם OCD בעיקרון.
הדבר המוזר הראשון בסרט זה שבמקום שהוא סתם יהיה חייל לשעבר סלש סוכן CIA לשעבר, שזה הוא, כן? הוא כזה. זה התירוץ שיש בסרטים כאלה בדרך כלל, למה הבחור מהשכונה יכול להרוג את כולם, כי הוא היה ב-CIA או בגרין ברייז או ב-Special Forces, מה שלא יהיה. אבל פה הוא גם אלה, והוא גם יש לו איזושהי הפרעה. אני לא רוצה להגיד אפילו הפרעה, כי זה עוזר לו מאוד, כן? יש לו...
כן.
כוח על מוטנטי.
זה סוג של כוח על.
כן, שהופך אותו...
הוא בטמן.
כן, הוא מאוד אובססיבי לפרטים, שאומר שיכול להבחין בכל תנועה קטנה ולנתח את היריבים שלו סטייל, שרלוק הולמס בגרסה של רוברט דאוני ג'וניור. הוא מאוד מדייק, ולכן הוא יכול לסיים סצנת קרב ענקית תוך 19 שניות.
הוא מתזמן את זה.
כן. והוא שומר על בית נקי ומסודר, שמאוד עוזר לו לשמור על איכות חיים גבוהה.
זה חשוב.
הייתי זוכר אותו בתור עוזרת בית.
כן, אבל יש סיכוי שאם מישהו היה, נגיד, שם לך פלייר בטבע דואר, הוא היה יוצא למלחמה נגד כל דויטש הדברה.
כן.
נגד דויטש ובניו.
ובכן, כאמור, הסרט הזה אין בו הרבה אקשן. מה שיש בו בעיקר זה בנייה איטית ל... אנחנו יודעים שמתישהו יתפרץ, כי ראינו את הטריילרים, וכי אנחנו...
גם ראינו את הסיפור הזה כבר.
כן, כי כבר ראינו את הסיפור הזה. אז... החצי הראשון של הסרט, אני חושב באמת, זה פשוט בנייה איטית של הנה הבחור הזה, הנה שגרת החיים שלו, תראו איזה בחור נחמד זה, דמיינו מה הוא מחביא בפנים. בדיוק את מה שציפיתם, הוא איש רצחני למהדרין.
הייתי יותר מופתע אם המאבטח, החבר שלו היה זה שמציל את היום.
כן.
שזה אגב, המאבטח הכי גרוע בעולם.
הוא מאבטח.
יום ראשון בעולם, שודדים את החנות, יום ראשון בעבודה, שודדים את החנות. מאוחר יותר, הוא נחטף יחד עם שאר העובדים.
זה מה שמאבטחים בחנויות כאלה אמורים לעשות. הם אמורים לוודא שאתה נותן את הכסף לשודדים ואתה לא מעורר את הקריטריה, כי כסף בקופה זה דבר שחנויות יכולות לאבד.
אבל גם את זה הוא לא עושה. את זה בוב עושה.
כן. בוב? מוזר לקרוא לבוב. רוברט תמיד בשליטה. זה האפיון העיקרי שלו לאורך הסרט. לא משנה אם יש יותר יריבים, לא משנה אם הוא פצוע, לא משנה אם הוא לא כל כך מבין את המצב.
קונטרול פריק הסרט.
כן. וזה קצת בעייתי, כי זה אומר שאין לו... אין יריב שישתווה לו במהלך הסרט, כאילו.
כן.
אין פעם את התחושה הזאת של, אוקיי, המצב יצא מחוץ לשליטתו. כי האפיון היחיד שלו הוא תמיד בשליטה.
זה מתבטא דתי, במיוחד כשהוא... נלחם נגד כמה יריבים בו זמנית, אין מתח, אין לך, יש שם, הסרט מעביר איזה לדעתי 20 דקות, משהו כזה, לקראת סופו, שבו הוא נמצא בחנות, ולמעשה מחסל את החבר'ה של המאפיה אחד אחד.
כן, זה שכחו אותי בבית גרסת ה-R-rated.
משהו כזה.
כן.
יש שם כאילו, כל קטע כזה אמנם עשוי באמת טוב, זה עשוי בצורה מאוד מגניבה ופסקול מעולה, אבל אין שום מתח. זה ברור לך שהוא יחסה את כל המיניונים האלה לפני שהוא יתמודד מול טדי, ואז ההתמודדות מול טדי היא די
אנטי-קליימקס.
זהו, די סתמי.
הקליימקס העיקרי זה הבחור שהוא הורג לפני טדי, הבחור המגודל עם הזקן.
כן, מר זקן.
שסוף סוף נותן לו, יריב הולם מבחינת היכולות הפיזיות.
אני ראיתי את זה וחשבתי, הם בטח לא התכוונו לתת לו כזה תפקיד, אבל הם ראו את הזקן ואמרו, אנחנו רוצים יותר ממנו.
לא, הם ראו את הזקן ואמרו, הבחור הזה שמחובר עליך חייב להיות פה? נו, בסדר, נצרף אותו.
כן.
כאילו, הזקן, אם הבחור הזה לא היה צמוד אליו, הזקן היה מנצח. כי
הזקן מגודל, היה הולך לסרט ההמשך.
הבחור מגודל העת את הזקן. זה מה שקרה.
כן.
טוב, אגב, אנטואן, עוד פעם, אני לא רוצה להגיד את שמשפחה, אנטואן, אני מסתכל.
פאק יה.
כן. עשה קריירה מלהיות במאי של סרטי אקשן, לא הכי נזכרים, אבל די טובים בסוגם.
תראה, הדבר הראשון שהסרט הכי מפורסם שלו...
זה טריינינג דיי, גם כן.
כן, שלא סרט אקשן.
יש בו כמה סצנות של...
אבל לא אקשן, אתה יודע, זה לא מהיר ועצבני או דברים כאלה.
כן. אני אישית ראיתי אותו פעם הראשונה ב... סליחה. ב-The Replacement Killers, שאני די בטוח שזה היה הסרט הראשון שלו. לא, זה היה הסרט הראשון שלו, סליחה.
אתה בטוח שהסרט הזה קיים.
כן, זה... סרט האקשן הראשון במערב עם צ'או יאן פט. וזה ניסה להביא קצת מהפעילה ההונג קונגי של סרטי אקשן למערב. זה היה מאוד שונה מסרטי אקשן שראיתי לפני זה. לא ראיתי קולנוע הונג קונגי אמיתי, אני מצטער, אני לא כזה סינפיל, אבל...
סליחה למאזיננו בהונג קונג.
כן. אבל זה היה טעם קצת אחר. ואחרי זה, כאמור, הוא עשה את טריינינג דיי, וב-2003 עשה את דמעות השמש.
אוי, סרט גרוע.
כן, סרט די גרוע עם כמה סצנות אקשן לא רעות בכלל.
כן, אבל הוא פשוט רע.
עכשיו, מה שהוא עושה נראה לי מאז שנות ה-2000 זה לעשות... אוי, לא, אם הוא עושה את קינג ארתור. אתה מדבר על סרטים גרועים.
כן, את זה אני לא ראיתי, נמנעתי ממנו.
מה שהוא עושה זה הוא לוקח סרטי אקשן שהיו בידי רוב הבמאים, פשוט יודע, מונטק עצבי כזה, ומעט אותם. מותח אותם, נותן להם... צל של מחשבה.
כן, הוא מנסה לעשות אותם יותר דרמטיים.
כן, הוא נותן להם עטיפה שגורם לך לחשוב, אוקיי, יש פה משהו יותר עמוק מסרט עם שוורצנגר או סטלון או מה שלא יהיה, אבל לא, זה פשוט גרסה יותר סטייליסטית ואיטית של סרט עם שוורצנגר או סטלון. אפילו באיקולייזר, כן, יש את הסצנה הסופר משומשת הזאת של הבחור הטוב מפוצץ משהו ואז הולך באופן דרמטי.
כן, זה היה מוזר.
אבל מה שהם עשו בסרט הזה זה שהם העטו את זה כל כך והם התמקדו באפטר אפקטים של הפיצוץ, אז אתה רואה את האדמה זזה לאט לאט, ואתה רואה את האפר מתנועע מההלם.
זה סבבה, אבל למה הוא לא מושפע מזה?
כן, זה מאוד יפה, אבל זה לא שונה, כאילו, אל תטעו לחשוב שזה משהו יותר מתוחכם מכל סרט אחר על הבחור הטוב שמפוצץ את הצורה.
זה לא רק זה גם... אני כן אגיד לזכות הסרט ששני דברים. קודם כל, יש לו סבלנות. הוא באמת, הוא לא ישר קופץ האקשן, אלא בונה את, את האווירה לקראתו. ודבר שני, כשהוא כן מגיע לאקשן, בדרך כלל זה עשוי טוב.
זה עשוי טוב, אני חושב, לכל כן.
אור. לי... אין זה, שם... זה קצת נראה כאילו אנטון פאקווה, אני גם לא אנסה. נראה כאילו הוא...
אנטונט.
כן.
נשמע יותר צרפתי ככה.
נראה כאילו, הבמאי, okay. צפה בכמה סרטים של רוברט רודריגס לפני, ובמטריקס כמה פעמים לפני שהוא התחיל לביים.
ועשה בדיוק ההפך?
הוא עשה בדיוק אותו דבר.
בסרט של רוברט רודריגס היו 57...
סלואו מושן, מוזיקה שכביכול נוגדת את מה שאתה רואה.
תספור את כמות הדקות שעוברות בסרט של רוברט רודריגס מכותרות הפתיחה ל... טיפת אדם ראשונה שנשפט.
אני אדבר על סרטי, על סצנות האקשן עצמן.
אוקיי.
זה מאוד באותו סגנון, כולל, אתה יודע, יש את ה... גם לא אקשן, יש את הקטע ש... טדי, חונק את הזונה הלא אלינה.
כן.
אנחנו לא רואים הרבה זונות בסרט, אני חייב לומר, רק שתיים.
כן.
הוא חונק אותה, וברקע יש תיבת נגינה שמנגנת מוזיקה קלאסית.
אוי, הקונטרסט הדרמטי.
אני חושב שזה אגב ברבורים היה, אגב. וברור לך, זה, ברור זה, לך זה... שזה יסתי... שהמוזיקה תסתיים ברגע שהיא תמות.
אתם מבינים, זה אירוני, כי אנטון אף ראה את ברבור שחור ומאוד אהב אותו. אני חושב שזה למה זה אירוני.
זה לא אירוני.
לא?
לא, הוא סתם... זה העניין, אני חושב שהוא... הוא חקיין טוב.
חשוב לציין, למדתי את משמעות המילה אירוניה מאלה נסמורת.
כמה אירוני.
אנחנו נשמעים נורא שליליים, אני חושב, לסרט שבסופו של דבר די מהנה.
אני חושב שהוא בינוני. הוא מאוד באמצע, הוא לפעמים מהנה, אבל הוא לא מתחבר לשום דבר.
השחקנים, מה דעתנו על דנזל?
הוא עשה טובה והגיע לצילומים.
אני לא מסכים, אני חושב שהוא...
אני רוצה לראות אותו בתפקידים יותר דרמטיים.
אני מבין את הרצון לראות אותו בתפקידים אחרים, אבל אני חושב שהוא נכנס לתפקיד הזה, ואתה הזכרת פשוט את מה שעובר על ליאם ניסון בשנים האחרונות, כנראה, לא יודע, מחסור בכסף, לא יודע, הוא רצה לקנות שטיח.
או זה, או שפשוט, זה פרנסה טובה. סרטי אקשן הם פרנסה טובה, אין מה לעשות.
הוא עושה פה עבודה יותר טובה, אני חושב, משל ליאם ניסון עושה בשורת סרטי ליאם ניסון versus X. אגב, מה סרט על ליאם ניסון versus X החביב עליך? אני שמור לבת ליאם ניסון נגד זאבים.
רשימת שינדלר. ליאם ניסון נגד השיטה הנאצית.
השיטה הנאצית מנצחת בסרט הזה, לא?
לא.
הוא מציל 6,000, הם הורגים 6 מיליון, אני חושב שבנקודות הם מנצחים.
כן, אבל הם לא הורגים את שלו.
טוב, אם אתה מסתכל על זה ככה.
כן, זו הייתה המטרה.
בכל אופן, הוא עושה פה עבודה יותר טובה. יכול להיות שנאמר זה פשוט כי עד עכשיו ראינו אותו במוד הזה, ואני מקווה שזה יהיה רק הסרט הזה, פעם אחת. וליאם ניסון, אתה יודע, כשהוא רק הופיע בטייקן פעם ראשונה, אנשים דאבו טייקן, אני אהבתי טייקן. זה פשוט שאחרי הסרט ה-15, שאתה יודע, עכשיו הולך להיות טייקן 3.
זה הופך לשתיק קבוע.
כן, אבל אם ישמור, זה נהיה משעמם, וברור לך שהוא שם בשביל הצ'ק. הוא לא עושה טיפת מאמץ, אתה יודע, יש לו את הקול העמוק המאיים שלו, והמבנה גוף הדי מגודל שלו, וזהו.
זהו, דנזל וושינגטון, אני לא חושב שהוא עושה את נקודת שוויון רק בשביל הכסף. אני פשוט חושב שזה לא אתגר בשבילו לשחק בסרט אקשן, כי הוא שחקן שיותר בנוי דווקא סצנות דרמטיות.
לא, אני חושב שהוא יכול לעשות את שניהם טובים באותה מידה. הוא לא...
תראה, מבחינה פיזית, הוא לא כל כך בנוי לסרטי אקשן.
אבל זה אחת הסיבות שזה עובד, ובסצנות שבהם הוא צריך להרוג אנשים, הוא די אמין. עכשיו, אחת הסיבות, התרגלנו, אתה יודע, במהלך השנים לגיבורי אקשן שהם, אתה יודע, אנשים מגודלים להיסטרואידים, אפילו גיבורים היותר אתלטיים נגיד של ימינו, אתה יודע, תשווה את קריס אבנס, ארנולד שוורצנגר, הם עדיין חבר'ה נורא נורא מגודלים, ורוב הזמן כשאתה מדבר על כל הסוכנים החשאים האלה שבאמת הורגים אנשים, כל הקטע שלהם הוא שהם נראים כמו אנשים רגילים, שאתה לא חושד בהם שהם מכונות הרגע משוכללות. בחזרה לדנזל, או שאתה רוצה לדבר על...
דנזל.
אגב, מה קלוי גרייס עושה בסרט הזה?
מתברר שהיא מאוד רצתה להשתתף בו. אפרופו שחקנים שלדעתי מבוזבזים.
כן, זה מאוד מוזר, כי היא מופיעה הרבה מאוד בשליש הראשון של הסרט, ואז היא נעלמת.
כן.
לחלוטין, והיא מופיעה בדקה האחרונה כדי, נזכרנו, הדמות הזאת הופיעה פה בתפקיד די מרכזי בהתחלה. כן,
קטרזיס.
זה כאילו כל הזמן שהם בנו בשליש הראשון כדי לתאר את החיים הסמי-נורמליים שהבן אדם הזה בנה לעצמו, לפני שהוא מפרק אותם, נעלמות לחלוטין. עכשיו, מאחר והמטרה הייתה להראות איך החיים שלו הופכים מנורמליים למטורפים, זה קצת בעייתי שברגע של הטירוף, כל החבר'ה שקושרים אותו למציאות נעלמים.
זה מצחיק שהדמות שהכי מפורסמת שהיא גילמה, שקלוי גרייס מורץ גילמה, זו היטגר, שזה פחות יותר הסיפור הזה של ניסיון להגיע לחיים נורמליים, אבל חזרה לאקשן, לחיסולים, ללוחמה בפשע.
הבחירות התפקידים שלו בזמן האחרון לא נראות הכי טובות, קיקס 2.
קיקס 2 זה בגלל קיקס 1 שהיה בחירה טובה.
כן, והיא הייתה ברימיק ההוא שאף אחד לא אהב לקארי, קרי?
לקרי.
כן, עכשיו הייתה ב-If I Stay, איך לא קורא לזה בעברית? היא גם אף אחד לא כל כך אהב.
תראה, בגילה היא עוד יכולה לעשות טעויות, יש לה עוד, היא שחקנית טובה ויש לה עוד הרבה שנים לפניה להתגלות, מחדש.
אני חושב שהיא שחקנית טובה בתפקידים הסתם. עוד פעם, זה קשה להגיד ממה שראינו אותה, כי היא שחקנית ילדה.
כן, בהוגו נגיד, אני לא אהבתי אותה, אבל זה לא היה בגללה, פשוט לא אהבתי את הסרט עצמו.
כן, יש, אולי היא פשוט טובה יותר בתפקידים באמת של יוצאי דופן, אתה יודע, של דמויות.
לדעתי כן.
יכולות מיוחדות מאשר סתם אנשים רגילים.
יכול להיות.
ההפך מדנזל.
שהוא טוב לגלם את האנשים הכי רגילים ולא מיוחדים.
תשמע, אני לא מסכים, זה הדעה שלך, כן, אני לא בערך מסכים, אני חושב שהוא יכול לגלם את שניהם באותה צורה. הוא לא שחקן מצוין, הוא שחקן די טוב.
התפקיד האהוב עליי של דנזל וושינגטון זה בפילדלפיה, שזה תפקיד שהוא פחות או יותר ההפך הגמור מנקודת שוויון, שם הוא אנרגטי, עצבני, עם שפם, זה חשוב לציין.
השפם מאוד חשוב לך.
השפם עושה את הדבות, באמת. נסה לדמיין אותו בלי דמות, בלי שפם.
אני מאוד חיבלתי אותו בקרימסון טייד, זה סרט שאני לא זוכר מי משום דבר חכום אותה שחיבלתי אותו בקרימסון טייד.
אני אפילו לא זכרתי שיש סרט כזה.
זה הסרט על הצוללות האלה עם ג'ין הקמן?
אני לא ראיתי. איפה ג'ין הקמן? טוב, הוא פרש.
כן, ג'ין הקמן כותב ספרים עכשיו. הסרט הזה הוא חלק מז'אנר שדי פורט לאחרונה של כוכבים מזדקנים מנסים לחזור לזירת האקשן.
ז'אנר הויג'ילנטי.
לא, כן, זה דבר אחד, על זה אנחנו נדבר, אבל באופן כללי הניסיון של לקחת שחקנים בגילי, כמה דנזל כבר? 60?
בערך 60.
ולהפוך אותם לגיבורי אקשן לכל דבר, והיה לנו את הבלתי נשכחים, והיה לנו...
כן, הבלתי נשכחים בנוי על הגימיק הזה.
כן, את רד.
רד גם בנוי על הגימיק הזה.
על הגימיק הזה, יש לנו את הסרטים של ליאם ניסן.
אני יודע שרד סרט, לפחות הראשון, נחשב לסרט טוב.
כן. לא, אני לא אומר שזה גימיק רע, אני אומר שזה משהו שקורה, זה טרנד מעניין שכמה אני חושב בכוונה כהנגדה לסרטי אקשן היותר מודרניים.
לא יודע, לי הוא זכיר דווקא, זהו, זה לא הנגדה למודרניים כל כך, כי תחשור נגיד על צ'ארלס ברונסון, על איזה גיל הוא גילם את כוכב האקשן.
הוא עדיין בגן עדן, לא?
בגן עדן?
אם אתה אומר שהוא בגן עדן, הוא הגיע לשם והוא השתלט על המקום.
כן, הוא נשלח לגיהנו, אבל הוא עושה להם שם צרות.
כן. משלת מוות. ראית פעם את משלת מוות בעצם?
פעם אחת מאוד מזמן.
איזה מן? כן, איזה 50.
או הראשון או הרביעי, אני לא בטוח. אחד מהם.
זה, אתה אומר, זה דגם ישן יותר של גבריות שמנסים לחזור אליו?
כן, זה, הרעיון הוא שכביכול גבר משתבח עם השנים. ובעוד שחקניות הרבה פעמים נתקלות במחסום גיל 40, שאחריו מאוד קשה להן למצוא תפקיד שזה לא אימא של, או מורה, או דברים כאלה. שחקנים גברים פשוט מגיעים לגיל מסוים שבו זה נהיה סוג של אטרקציה להיק אותם לתפקידי אקשן או לתפקידים קומיים מסוימים.
הם לא מוכנים להודות שהם מזדקנים עד שזה ממש בלתי אפשרי. הקריירה של תום קרוז פחות או יותר בנויה על העובדה של...
הנה, הוא עושה עכשיו בעיקר אקשן.
כן, אני בן 50, אבל תראו מה אני יכול לעשות, תראו איך אני מטפס על הבניינים האלה, תראו איך אני קופץ, תראו איך אני...
תראו איזה כפיל מעולה יש לי.
האמת, במקרה של תום קרוז הוא אחד האלה שאתה סומך
עליהם. זה נכון.
אין להם כפילים, אבל זה מין כזה, לא יודע, משבר גיל 40 עד 70 לשחקנים, שזה, אני חייב להוכיח לקהל שלי שאני לא מזדקן, שאני לא אהיה סבא אף פעם בסרט, אני תמיד אהיה גבר הקשוח. לא יודע, מה יש לך להגיד? דיברת קודם על ויג'לנדי פשוט, כאילו...
כן, קצת הזכיר לי, יש גם פשוט תופעה של סרטי ויג'לנדי בזמן האחרון, סרטים כמו... כמו דרייב נגיד, או כמו הסיפור של מד, שיש להם את הרעיון הזה של בן אדם אחד שיכול על כולם. בן אדם אחד שהוא כל כך קשוח, כל כך יוצא דופן, שאי אפשר לעצור אותו גם אם אין לו בעצם שום סיכוי בתיאוריה.
דרייב אני חשבתי על דרייב יותר בתור סרט פשע, כי הגיבור שלו הוא פושע, הוא לא איזה... עושה את זה.
גם בנקודת שוויון, הגיבור הוא פושע. זה שהוא...
לא בין הסרט.
זה שהוא מצדיק את עצמו, לא הופך אותו ללא פורע חוק.
תראה, המניעים שלו הם לא אנוכיים, לפחות בעיניו. כאילו, הוא יוצא לעשות צדק, הוא יוצא לנקום את נקמתה של הידידה שלו, הוא יוצא להגן על החברים שלו מהעבודה שגנגסטרים שודדים אותם.
זה נכון, אבל אופן הפעולה שלו זה... להמשיך מעבר לנחוץ, הרבה מעבר לנחוץ.
הז'אנר הזה של הויג'לנטי אני חושב היה נפוץ יותר בשנות ה-70-80, וזה היה בתגובה למה שנתפס כגל פשע מאוד גדול בארצות הברית, והתחושה של אנשים לא בטוחים, אתה לא יכול להסתובב ברחובות, המשטרה כבולה, כן, בידי כל התחוקים והתקנות האלה, ואנחנו צריכים איזה הרי המזוהם, או קוברה של סילבסטר סטלון, או... משלת מוות, מה שבא היה שם הדמות הזאת, לא זוכר אפילו איך קראו לו.
קראו לו וויש.
כן.
death wish.
כן. אנחנו צריכים אותם שיצילו אותנו מהטמטום של הרשויות. וזה משהו שנשאר.
טמטום של רשויות זה דבר שעדיין קיים, רק שהיום זה שחיתות של רשויות.
כן, אבל זה פחות, אני חושב שזה פחות נפוץ. אולי, יש תפיסה כזאת שכל הזמן יש פשע ברחובות, למרות שכל המחקרים הסטטיסטיים מארצות הברית, נגיד, מוכיחים שפשע אלים נמצא בירידה מתמדת ומתמדת כל הזמן, ושארצות הברית היום היא פחות אלימה ממה שהייתה לפני 20, 30, 40, 50, 60, 70 שנה, אבל בגלל שיש כל הזמן בחדשות, יש כל הזמן בחדשות, בחדשות של 24 שעות, יש את התחושה הזאת שיש פשע כל הזמן. אבל בכל זאת, הז'אנר הזה לא נפוץ כמו בעבר. לא יודע, הוחלף בגיבורי של אחרים, כאמור, יותר גיבורי על, יותר חיילים צבאיים.
כן, תראה, גיבורי על קודם כל השתלטו על תחום האקשן.
כן.
זאת אומרת, היום אולפן לא ישים את רוב הכסף שלו על סרט אקשן, על בן אדם שהיה חייל לשעבר, אלא הוא יעדיף לשים את זה על גיבור על.
או על אנשים שהם חיילים בהווה. אני חושב שאחרי ה-9-11... יש לך, היה לך מאוד חזק את הקטע של צריך לתמוך ברשויות, והגיבור הפעולה שהפך להיות מסוכן ממשלתי שפרש, מנגיד צוות לעניין, לג'ק באור, לסוכן ממשלתי שהוא סוכן ממשלתי.
כן, אבל נגיד, אחרי 9-11 גם עוד אחת התופעות זה שסרטים נעשו יותר רציניים, סרטים שעוסקים בצבא, או בלוחמה בטרור.
אין לי פנים שהם רציניים, אתה יודע.
תראה, לא כולם איירון מן 3, שם די... הם די הרשו לעצמם להתפרע.
לא, כן, אבל עוד פעם, אני חוזר ל-24 למרות שזה טלוויזיה, כי זו דוגמה טובה. זו סדרה שהייתה לה הצטלה מאוד טובה של רצינות והדרת ריאליזם, אבל ג'ק באור מטופש בערך כמו כל גיבור פעולה של שוואצנגר שיחק, רק שהוא אוהב לענות אנשים. ושוואצנגר לא היה צריך לענות אף אחד, פשוט אמר להם, תגידו לי איפה...
כן, או שהוא פוצץ לאנשים פשוט.
כן.
שוואצנגר, אתה לא יכול לשים אותו בסצנת עינוי, כי זה דורש ממנו הרבה יותר מדי משפטים.
האמת היא, יש את הסצנה הזאת בקומנדו שבו מחזיק מישהו מעל התהום.
כן, זה בשביל הכיף.
כן. הוא אמר לו שהוא יפיל אותו אחרון, כאילו.
כן.
הוא שיקר.
מתוך אחד.
אנחנו סטינו לגמרי מהסרט.
אנחנו תמיד עושים את זה.
כן, זה כי אין לנו כל כך מה להגיד עליו. הוא עד כדי כך בינוני.
זה, אני לא יודע, כי אני אומר שהוא בינוני במובן שהוא לא מחדש שום דבר. אין בנקודת שוויון שום רגע שאמרתי את זה לא ראיתי או זה או משהו שהפתיע אותי. הכל הוא מאוד נוסחתי, וכמה שעושים טוב את הנוסחה הזאת, עדיין בשביל המסע הזה כבר פשוט די שחוק.
אבל זאת נוסחה שלא ראינו בקולנוע, אני חושב די הרבה זמן, לפחות לא על המסך הגדול. עוד פעם, זה פשוט, אני יכול לדמיין את הסרט הזה לפני 20 שנה, לפני 30 שנה.
אנחנו ראינו את סין סיטי 2 לא מזמן.
סין סיטי היה הרבה יותר אנרגטי והרבה יותר קומיקסי.
כן, אבל זו אותה נוסחה.
פה, אתה יודע, בסין סיטי הכל היה טעון ולחוץ לגז והדבשה עד הסוף, ופה זה הכל היה כזה, לאט לאט, תנשום, אתה בחור מבוגר, אתה לא יכול סתם לרוץ ברחובות ולהרביץ לאנשים, צריך ללכת לאט ולהרביץ לאנשים.
אבל אז הוא עושה את זה מהר.
די מהר, כן.
אני פשוט אומר שזה לא נראה כאילו הם בנו למשהו חדש, אלא... הלכו לפי הדברים המוכרים.
אתה חושב שמכוונים לזיכיון עם הדבר הזה?
אני לא יודע, זה מוסף לסדרת טלוויזיה, אז הרעיון כנראה קיים בראש. זה תלוי כנראה איך הסרט יצליח בקופות.
כשצוות לעניין יצא, הם דברו, חיוונו לזיכיון סרט האקשן שלא ממש הלך להם.
כן.
זה חבל, כי מאוד אהבת את הסרט של צוות העניין. אגב, סרטים של ליאם ניסן מרביץ בו להם לדברים. אני מאוד אהבתי את צוות העניין.
אני לא ראיתי אותו.
תשמע, יש סצנה שבה הם צונחים עם מטוס בתוך טנק, והם צריכים לנווץ את הטנק באוויר, אז הם יורים בתותח של הטנק כדי להזיז אותם.
Mm-hmm.
אז הם נלחמים במטוסים, במלטים, עם מכונת יריעה ומטיסים טנק.
אוקיי.
Okay. תגיד לי שזה לא שווה לבד למחיר הכרטיס.
זה נשמע יקר.
ליאם ניסן, שרלטו קופלי, הבחור הזה שנורא אהבת מסילבר ליינינג פלייבוק.
ולי קופר.
כן. דווקא את השם שלו, אני לא זוכר.
כן, דווקא את השחקן הכי מפורסם.
ובחור שטוב בלהרביץ לאנשים, שהוא לא מיסטר טי, אבל הוא מנסה בתוך טאק.
זו הסיבה שלא ראיתי, אגב. אי אפשר להחליף את מיסטר טי בעיניי. זה נראה יותר מדי מנסה. טוב, את הסדרה די קולאזר אני לא ראיתי, אז אני לא יכול לומר לך איך הסרט לעומתה.
אני לא חושב שמישהו ראה אותה. זה עוד דבר מוזר.
היא החזיקה כמה עונות, מישהו בתוך ראה.
לא, אוקיי, אבל זה לא, אתה יודע, היא לא שם דבר, כמו שאמרת. צוות לעניין לא הייתה כזאת יצאה מוכרת, אבל אנשים שמעו עליה מעבר לזה, אם לא מישהו בזכות שום דבר אחר, בזכות שהיה להם את מיסטר טי.
ושל הפתיחה.
כן. The Equalizer, זה כמו שהיה לפני, וואו, עבר כבר עשור מאז, שהיה את הסרט של מיאמי היט, של מייקל מן אני חושב, ואנשים אמרו, מי זוכר את מיאמי היט? ואכן הסרט התעלם לחלוטין מהסדרה מיאמי היט, שזה מוזר כי מייקל מן היה מפיק של מיאמי היט,
אז הוא ידע ממה להתעלם.
הוא יצא של עצמו והתעלם ממנה.
הוא ידע ממה להתעלם פשוט.
והיה פשוט סרט אקשן של מייקל מן, סרט אקשן חביב לגמרי של מייקל מן אגב, אבל יש מין כזה, אני מבין את הרעיון של הוליווד המודרנית, של אם אנחנו מאבדים משהו לקולנוע, אנחנו עושים שזה מבוסס על איזשהו מותג כדי שיהיה לנו מעריצים מראש. זה רעיון מטופש, אבל אני מבין מאיפה הוא בא. במקרה של The Equalizer, של נקודת שוויון, מי כל האנשים האלה שאמורים להגיד, The Equalizer? כן, כן.
אולי בארצות הברית יש איזה קהל, לך תדע.
אני לא שמעתי אנשים מדברים על הסדרה הזאת, אתה יודע.
תראה, לפחות מחוץ לארצות הברית, נקודת המחירה העיקרית זה דנזל וושינגטון. הוא, בין כמה שהוא לא יהיה, הוא עדיין שם שמושך קהל.
תגיד, מתי יצא הזה בוול סטריט?
לפני שנה כמעט.
כמה זמן לוקח להפיק סרט כזה לדעתך?
כמו איקוולייזר?
כן. לא,
זה
נראה לי, זה לא...
תראה, עד שקונים את הזכויות ומלהקים את הכל וזה, זה לוקח.
אתה חושב אותם בחמש שקל במחסן אחורי של איזה חברת הפקה.
אני מרגיש שהצילומים עצמם זה עניין של נגיד חודש, חודשיים.
אוקיי, אז מה שקרה זה שהם ראו את זה מוול סטריט, ויש את הסצנה שבה אבא של רוב ריינר...
רוב ריינר, לא אבא שלו. קארל ריינר לא משתתף.
כן, אבא של הדמות הראשית, בגילום רוב ריינר, צופה בטלוויזיה ומקבל שיחת טלפון בזמן שדה איקוולייזר מתחיל לפי למסך, הוא מתחיל לקלל ולצעוק שלא מפחירים בזמן שהוא רואה את הגאדם איקולייזר. וזהו, זאת הסיבה שהסרט הזה קיים. כי אז הוא מפיק בהוליווד, ראה את הזה בוול סטריט בזמן שהוא כנראה סניף משהו, כי זה מה שמפיקים בהוליווד עושים לפי סרטים על הוליווד.
או לפי הזה בוול סטריט.
כן. ואמר, זה רעיון נהדר. The Equalizer, ראיתי את זה כשהייתי ילד.
תשיגו לי דנזל וושינגטון.
כן. תשיגו לי מישהו שיהיה מוכן להרוג אנשים ונראה לא רע בגיל 60.
בבקשה. אבל יכול לעבוד בתור האדם הממוצע.
כן. היית מעדיף לראות סרט של רובוט מקול איש נחמד?
אני אגיד לך מה הייתי מעדיף.
הוא נחמד מדי.
הייתי מעדיף הקטע עם בני הערובה לקראת סוף הסרט. אני חושב שזה היה עובד יותר טוב אם זה היה הסרט. אם לא היית יודע כשהקטע הזה מתחיל שרוברט מקול הולך פשוט לחסל את כולם. ואני חושב שזה פשוט היה עובד יותר טוב אם פה היו לוקחים את הזמן ומותחים את זה על פני שעה וחצי נגיד. מה שיש לך זה 20 דקות שהן לא אינטנסיביות, כי יש הפסקה בין חיסול לחיסול, אבל אתה יודע מה הולך לקרות, אין מתח.
תגיד, מתי הרוסים נהיו הנבלים?
פוטין. מאז שפוטין עלה.
אני חושב שזה מה הסימנים של כבוד, זה
היה שמת. לא, הסימנים של כבוד הם גם טובים. לא רק הרעים.
לא, אוקיי, אבל אתה יודע, הקטע של... אתה יודע, הפעם זה היה המאפיה, המאפיה האיטלקית, כאילו.
אני אגיד לך.
ואז היה היקוזה, ועכשיו זה... ולזמן קצר מאוד זה היה הכנופיות הסיניות, זוכרת נשקטלני 4.
העניין הוא ש...
ועכשיו זה הרוסים.
העניין הוא שעם היקוזה אתה לא רוצה להסתבך במציאות, ועם הסינים אתה לא רוצה לאבד את הקהל הזה. העניין הוא שהרוסים מעולם לא הפסיקו להיות הנבלים, הם פשוט נהיו פחות לזמן קצר, כי זה נהיה לא פוליטיקלי קורקט, ועכשיו זה שוב מקובל.
אבל כן, כי הם גנגסטרים, אנחנו לא רואים את זה לכל הרוסים, זה פשוט שכל הדמויות הרוסיות שלנו בסרט הם, אתה יודע, פושעים חילות אדם רצחנים.
לא, יש גם זונות, אבל אנחנו לא יודעים איפה הן בדיוק.
לא, אמרתי רוסים, לא רוסים.
אוקיי.
זה הוליווד, חבר'ה.
אוקיי, בוא נבהיר, אנחנו לא חושבים שכל הרוסים הם פושעים או משהו כזה, אנחנו רק חושבים שהייצוג שלהם בסרט הזה הוא מאוד חדגוני, לצורך העניין, גם כל האירים בסרט הם פושעים.
כמה אירים יש בסרט?
וכל ההיספנים עובדים בדיינר.
לא אחד, הוא מאבטח.
כן, אבל הוא גם עובד בדיינר.
טוב.
כל ההיספנים מדברים ספרדית.
נעבור לסרט השני לשבוע?
רצוי.
טוב, אז גם קודם סילבסטר סטלון, וזה די מתבקש מ-The Equalizer לעבור ל...
John Rambo, a drifter, just passing through their town.
Morning!
Headed north or south?
North.
Now jump in.
I'll make sure you head in the right direction, huh?
You got some place I can eat around here?
There's a diner about 30 miles up the highway.
Is there any law against me getting something here?
Yeah, me. I want you to book this gentleman for vagrancy, resisting arrest, carrying a concealed weapon.
They knew he was innocent.
Starting to dislike you. A lot.
And they didn't give a damn.
That's okay, Warren. Don't worry about the soap. He's tough. Just shave him.
Drag.
Don't move. I don't want you to cut your own throat.
John Rambo. One man who's been pushed too far.
You're finished! You've gone as far as you're gonna go!
Heading straight for the top.
Right on top of him. There's no way out of here except through us.
He was hunted. Trapped.
There he is! On the cliff!
And forced to fight back.
Don't push it. Don't push it, I'll give you a war you won't believe.
משחק הדמים, שאותו רובכם מכירים, אני מניח פשוט בתור רמבו.
או First Blood במקור.
עכשיו, זה אחד מהמקרים האלה של סדרות שהשם שלהם השתנה, כי הסרט הראשון היה פשוט First Blood.
כמו הספר שעליו הוא מבוסס.
כן. ואז הם עשו את First Blood Part 2 רמבו, ככה קראו לו באנגלית, או בעברית רמבו 2.
ואז מנחם גולן הגיע.
ואז הם עשו את רמבו 3, שלא קראו לו First Blood Part 3, רמבו 2.
רק רמבו 3.
רק רמבו 3. ואז אחרי עשור משהו אחרי הסרט ההוא, הם החליטו לחזור לזה, והם עשו את הסרט הרביעי בזמן שלהם קראו ג'ון רמבו. המספור של הסדרה הזאת יכול לבלבל מתמטיקאי מאוקספורד.
למרבה המזל הוא לא. כן, מה שאתה אומר, רמבו, רמבו 2, רמבו 3, רמבו 4, זהו.
למרבה המזל את הסרט, הפודקאסט הזה לא מחליטים מתמטיקאי מאוקספורד, אלא אנשי קולנוע. שיודעים להסתדר עם מספור של סרטים.
ולא עובדים בקולנוע.
מאיר אביעד, איך עובדים סרטי מה הקרונולוגיה של סרטי האקסמן, מי הראשון לאחרון?
אנחנו לא נעשה את זה עכשיו.
לא.
זה ייקח יותר מדי זמן.
ובכן, הסרט בוים על ידי טד קטשופ, שאחראי...
קטשופ?
איך אומרים את זה?
לא, אני פשוט שואל.
זה מה שרשום, אני לא יודע. שהיה אחרי חוץ מהסרט הזה להרבה מאוד דברים שאף אחד כמעט לא ראה, ול...
Weekend at Bernie's.
כן.
הסרט השני המפורסם שלו.
כן. סרט שהעלילה שלו מפורסם את זה בעצמו לא כל כך נראה לי.
לא, אני אהבתי אותו.
אז אם הבחור המת שמנסים להם מפנים, שהוא לא מת שהפך אחרי זה לעלילה נוסחתית בכל סיטקום אפשרי?
לא בדיוק ככה, אבל כן.
כן. את הסרט כמו מייקל קוזל, וויליאם סקיין וסילבסטר סטלון, אני בטוח שתרומתו הייתה עצומה.
לא, בוא נעביר את זה. סילבסטר סטלון, הסרט יצא ב-1982, נכון?
כן.
כמה שנים לפני זה, סילבסטר סטלון היה מועמד לאוסקר, התסריט של רוקי.
כן.
הוא למעשה היה תסריטאי מבוקש באותם זמנים.
ובצדק.
אני לא כל כך אהבתי את רוקי.
אוקיי, אנחנו נגיע למכות אחר כך. אני אקה אותך עד זוב דם. והראה בך כמה חצים אחרי ההקלטה. ותמשיך.
אתה תמשיך, אתה היית ברשימה.
אוקיי, חשבתי שהיה לך. בסדר, והם עשו את זה על פי ספרו של דיוויד מורל, שגם כן נקרא משחק הדמים, שהיה ספר די מבוקש. ובסוד משחקים, סילבסטר סטלון כאמור.
באיזה תפקיד? את מי הוא משחק פה?
הוא משחק את רמבו.
זהו?
כן. ריצ'רד קרינה, בריאן דני ו... מצמצו ופספסו את זה דיוויד קרוזו.
כן, בתפקיד מיץ'.
כן, הוא לא שם משקפי שמש לאורך כל הסרט, זה פשוט מוזר.
לא, אבל הוא מיץ'.
כן. העלילה של הסרט עוסקת באחד ג'ון רמבו, נווד, שמוצא עצמו אחרי נדודים ארוכים באיזה עיר אמריקאית קטנה במיוחד.
ג'רקווטר USA, משהו כזה.
משהו, כן, ככה הם קוראים לזה. הוא רק רוצה לנוח, אולי למצוא איזה עבודה זמנית, אבל שריף המקומי מעביר לו שהם לא אוהבים אנשים מסוגו, אינו נוודים בסרט הזה.
עוד רואידים.
כן. ולוקח אותו לשהייה קצרה בכלא. לצערנו הרב, או יותר נכון, לשמחתנו הרבה. כן,
לצערה של המשטרה.
כן. השהייה בכלא מזכירה לג'ון רמבו חוויות מכלא אחר שהוא היה בו, הכלא של הווייטקום. כי רמבו הוא היה חייל בווייטנאם, וספציפית מאחר בזה סרט כזה הוא היה חייל בכוחות האקסטרה מיוחדים. שלא יודע, חפשו קומטה ירוקה שהפכה אותם לריינג'רס הירוקים, אני חושב, או משהו כזה.
לגרין לנטרס.
כן.
יחידה סופר סופר מובחרת.
כן. אז יש לו פלשבקים נוראים, הוא בורח מהכלא, בדרך פוצע כמה אנשים, ואז מתחיל המרדף.
הוא למעשה זורק שני אנשים דרך חלון, דרך חלונות נפרדים.
כן.
ביציאה.
עכשיו, הוא זורק, לא, הוא זורק אחד דרך חלון, הוא בונה את החלון מחדש, הוא מאוד יעיל.
כן.
Defense Saturation, כזאת מילה נהדרת, ואין לה מקבילה עברית.
חבל.
כן. Defense Saturation, האקט של להטיח מישהו דרך חלון זגוגית. תזכרו את זה, אם לא למדתם כלום דבר.
נכתוב לאקדמיה שימצאו מונח עברי לזה.
ואז הסרט נהיה מרדף בעצם, בהתחלה של השריף והחבר שלו, אחרי זה של כל המשטרה המקומית, ואז די מהר כל המשמר האזרחי של... איזה מדינה זה?
לדעתי הם באורגון.
אורגון, נכון, סליחה. וזהו, רמבו מנצל את האימונים שלו ואת הטירוף שלו כדי לנסות ולשרוד ולברוח.
שורד ביער.
כן, והשוטרים מנסים לצוד אותו. אבל מהר מאוד מגלים שהוא צד אותם.
זה לא ממש נכון.
לא, אבל אתה יודע, זה הטריילר,
זה העניין שאולי מוזר למי שקודם שמע על רמבו, על הדמות, בסדרת הסרטים, ורק אז בכלל ראה את הסרט. הוא, לא רק שהוא לא בדיוק הגיבור של הסרט, הוא מטרה. זאת אומרת, הוא נמלט פה. הוא לא יוצא כדי לחסל פלוגה שלמה עוד, או להציל את המולדת. הוא נמלט משוטרים שכמו שהוא מגדיר את זה, they drew first blood. הם אלה שהתחילו.
כמות האנשים שרמבו רואים בסרט הזה, אחד.
וגם זה בטעות.
בטעות.
כן.
בסרט השני...
69.
כן. זה בכוונה תחילה. בסרט השלישי אי אפשר לספור כי הוא הורג, ואני לא צוחק, את כל הצבא הרוסי שמוצב באפגניסטן. זה משקל בסרט השלישי. רמבו מנצח את רוסיה.
ובסרט הרביעי הוא הורג פי שניים מזה. כולל בן אדם אחד שהוא מוריד לו את הראש עם אגרוף. אז משהו,
האבולוציה.
המותג עבר שינוי כאן לאורך השנים.
כן, ורואים שהסרט הראשון היה מבוסס על ספר, ושהסרט השני היה מבוסס על הפנטזיות של סילבסטר סטלון.
כן, הסרט הראשון היה מבוסס על ספר, ואז הוא מאוד הצליח בסחרית, אז החליטו לעשות סרטי המשך, והסופר פשוט עשה להם נובליזציה.
כן, עובדה מאוד מוזרה, סילבסטר סטלון פעיל נגד שימוש בנשק בארצות הברית. הוא בעד חקיקה מחמירה על החזקות של כלי נשק.
בצדק, הוא כל הזמן מדגים למה זה מסוכן.
ומסוכן אם אתה לא מאומן מספיק. או שהוא בעצם אומר, צריך קצת אנשים יותר סכינים. סכינים פותרות את הבעיות שלנו.
בדיוק. אפשר לצוד איתם, אפשר להכין בגדים.
יש להם מצפן ב...
כן, זה מעולה.
כן.
וזה בן אדם של הפוסטר של הסרט ההמשך הצטלם עם מטול רקטות.
כן. בחזרה למשחק הדמים, שהוא באמת, הוא הכי טוב להתייחס למשחק הדמים כנפרד לחלוטין מההמשכים שלו, שבאמת...
יש לי קצת בעיה עם השם הזה, כי אני ישר חושב על ספורט הדמים.
כן, איך היית קורא לזה, דם ראשון פשוט?
קודם כל, דם ראשון זה תרגום הכי מדויק, אבל אני פשוט קורא לו רמבו. עם זה אני גדלתי, עם השם הזה.
לא, כן, אבל כל הקטע בשם הזה זה שרמבו עדיין לא איזה אייקון.
נכון.
הספר במכוון, קראתי חצי ממנו, אז לא יודע, יכול להיות שזה...
איזה חצי?
החצי הראשון.
אני אוהב את הבדיחה הזאת.
הספר, סליחה, במכוון לא מתמקד ברמבו בתור הדמות הראשית, הוא מחולק שווה בשווה בינו לבין השריף, כאילו כל אחד מקבל פרק של נקודת מבט על העלילה.
והסרט גם פחות או יותר עושה את זה.
כן, רמבו הוא הרבה יותר, מופיע הרבה יותר, כי סילבסטר סטלון היה כוכב על כבר, ואנשים רצו אותו, ו... אבל יש יותר מקום לרעיון של רמבו הוא לא הגיבור, רמבו הוא בן אדם פגום.
הוא סימפטום.
כן, עכשיו, הסרט בעדו, ללא ספק בעדו. ואנחנו רואים את זה במיוחד בנאום הסופי שדי הופך את המטאפורה ל... ללא מטאפורה, אין לי דרך טובה לעשות את זה.
הוא פשוט אומר ישירות מה, כן. מה הוא חושב, מה הוא מרגיש.
הנה המסר של הסרט. לא הייתם צריכים לירוק על אנשים, על לוחמים שחזרו מווייטנאם. עובדה היסטורית, כנראה לא באמת ירקו על אנשים שחזרו מווייטנאם.
לא, אבל הסרט יצא כשהיו הרבה... אני לא בטוח מתי הספר יצא בדיוק? כמה שנים לפני זה.
כן, כן.
זה כשהתחילו להבין פתאום שמלחמת וייטנאם לא הייתה פשוט מסע גבורה, ונעשו שם הרבה טעויות בעצם היציאה למלחמה.
התחילו להבין את זה כבר באמצע המלחמה.
כן, אבל זה לא היה עדיין מיינסטרים. כשזה הפך למיינסטרים, אז גם בתקשורת, גם בציבור, פתאום התחילו נורא לבקר את החיילים עצמם, למרות שהם בסך הכל היו שם, נשלחו לשם. מה שמשחק הדמים, קצת מוזר לי, הכוונה שלו הייתה להיות מצד אחד ביקורת כלפי הטיפול בחיילים שחוזרים מהקרב בפוסט טראומה בעיקר, ומצד שני סוג של עזרה, כאילו מה יכול לקרות אם לא מטפלים באנשים כמו שצריך לכל אורך הדרך. במקרה של רמבו הוא הופך לסכנה לציבור, לפחות לשוטרים, על ידי זה שהוא פשוט, הוא לא מצליח להבדיל כבר בין הדברים שהוא חווה בוייטנאם לבין הדברים שקורים אחרי זה, ובו זמנית הוא לא מצליח למצוא עבודה בשום מקום, כי בתור חייל לשעבר אין לו הסמכה.
כן, זה לא הסרט הראשון, אבל אני חושב שזה אחד הראשונים שאנשים זוכרים ממנו, שעשה את הקטע הזה של הבחור הזה, הוא סתם נווד חסר שם, אבל הוא בעצם היה בכוחות המיוחדים, הוא היה גיבור מלחמה. כי זה נהיה מיותר נפוץ אחרי זה, אתה יודע, אתה יכול לראות את זה בכל סרט אקשן שני, שיש לך את השחקן הראשי שהוא לכאורה בן אדם מן הישוב, ואז פתאום אתה מגלה שהוא יכול להרוג עשרות אנשים, כי
הוא יכול, כן.
גרסה מגוחכת במיוחד, סטיבן סיגל בתור הטבח בתחת מצור.
כל גרסה עם סטיבן סיגל מגוחכת במיוחד. הובו וויד השוטגן, גם אותו רעיון פחות או יותר. פה הוא מילולית נווד.
אבל אהבת את רמבו? את משחק הדמים?
ככה. זאת אומרת, אני חושב שיש לו בעיה אחת, סצנות האקשן מגוחכות ביחס לשאר הסרט. שאר הסרט מנסה להיות יחסית שקול ומאוזן בין הצד של רמבו לבין הצד של המשטרה. סצנות האקשן זה פשוט מכונית מלטפת מכונית אחרת בין שתיהן מתפוצצות. זה ברמה הזאת. לא, אבל כשיש פיצוצים, יש פיצוצים.
כן, המטול טילים ש...
שמופיע במערכה השנייה עירת אחרי 5 דקות.
כי רק באותה מערכה מיד.
כן. הבריחה שלו מתחנת המשטרה, הוא מרביץ לבעלם שפשוט מסתובב עם חבילה שם. זה נהיה קצת מגוחך, זה הבעיה.
אני חושב שזה עובד, אני מאוד אוהב את משחק הדמים, אתה יודע. חלק גדול מזה אני מודה על זה נוסטלגיה, אתה יודע, סרט שראיתי משהו בתור ילד.
לא מזלזל בנוסטלגיה, כמובן.
אני חושב שזה עובד מהסיבה פשוטה, שאנחנו אמורים להרגיש שהוא זר לגמרי, לא רק למקום, אלא גם לז'אנר ששוטרים נמצאים בו, זה כאילו הם נמצאים בסדרת טלוויזיה על החיים באיזה עיר נינוחה, ואז פתאום הבחור הזה מגיע מסרט מילולית, מסרט אחר לגמרי, ומפוצץ להם את הצורה. וכמו שאחד הם אומר, אתה יודע, הוא פשוט הלך דרכנו כאילו לא היינו שם. הם לא יכולים להתמודד איתו כי הם לא רגילים למה שהוא מביא.
כן, זה פשוט שאני חושב שקצת יותר עידון בסצנות האלה היה עושה את העבודה הרבה יותר טוב.
ואני חושב שסצנות ההישרדות ביער עובדות ממש טוב. כאילו
כן, אלה כן.
המלכודות שהוא מכין להם, הקטע שבו הוא מנצח בן אדם עם אקדח על מסוק בעזרת אבן, אתה יודע, זה מגוחך, אבל זה מאוד יעיל.
זה מגוחך, אבל בוא נגיד, היה יותר גם מישהו פוגע עם האבן במסוק מאשר שבן אדם שנמצא על מסוק לא יציב, יפגע בו עם אקדח.
כן.
או עם רופא במקרה הזה.
במיוחד שהוא מאומן, הוא קשוח, הוא כן. מסוכן. הסרט קצת אגזים, לא קצת, הסרט מאוד אגזים בקטע הזה, ריצ'רד קרינה פשוט מגיע באמצע כדי לשאת נאום על כמה רמבו, הוא הבן אדם הכי קשוח בעולם והכי מסוכן בעולם.
קפטן אקספוזישן.
כן. ואחרי שהנאום הזה נגמר אתה אומר, אוקיי, אז למה הפסדנו בווייטנאם אם הוא יכול להרוג את כל האנשים בעולם לבדו?
בשביל זה יש את רמבו 4.
לא,
זה בקמבודיה.
לא, רמבו 4 זה בקמבודיה. רמבו 2 זה הנקמה בווייטנאם.
הוא בא לתקן את המצב.
מה שמודד זה שרמבו 4 אומץ על ידי המחתרת הקמבודית.
בתור?
בתור רלינק, כאילו, זה סרט שהם נורא אוהבים.
אוקיי.
אוקיי, תודה. אם המחתרת הקמבודית אוהבת לו, אולי הוא לא כזה, אני מסער, אני לא מבין מספיק בגיאופוליטיקה של קמבודיה, אני לא הולך לעשות על זה נאום.
לא.
לא, כן.
רצוי שלא.
רצוי שלא. לא היה עושה אם הם היו אוהבים יותר את רוקי 3.
רוקי 3 זה מיסטר טי.
האחד היחיד שהיה טוב חוץ מרוקי 1, תהיה בו את מיסטר טי.
אני ראיתי את 1, 4 ואת רוקי בלבוע, זאת אומרת 1, 4 ו-6.
נכון, רוקי בלבוע היה טוב.
כן, כי הוא הכיר בזה שהוא מבוגר.
לא, כן. רוקי בלבוע, הסיבה היחידה ש... אבל העניין הוא שרוקי בלבוע היה טוב, בגלל שהיה לו 4 סרטים מחורבנים בפניו.
5. לא, לא. אתה לא סופר את הראשון.
אני מאוד אוהב את רוקי הראשון. ראיתי אותו שלשום, כאילו. שוב, את רוקי הראשון. רוקי בלבוע טוב בגלל ספציפית שהוא מגיע כקונטרה לארבעה המשכים מיותרים חסרי טעם.
מצד שני, ג'ון רמבו בא אחרי שלושה סרטים שהולכים... אני ראיתי חלקים ממנו.
הוא נורא נורא אלים.
כן. את זה אני יודע, זה העניין. הוא לא קונטרה, הוא קונטרה רק לסרט הראשון. אבל הוא בא ומחזק את השניים שהיו אחריו.
אני רוצה לומר, מה הדירוג היה של משחק הדמים?
הדירוגים היו קצת שונים אז.
כן, גם נכון. מה, אתה רוצה להגיד משהו לשחקנים האחרים בסרט הזה?
הם לא ממש מורגשים, סרט...
בריין דני.
זהו, הוא בסדר. הוא בסדר.
כן, הוא ממלא מקום כך.
אבל זהו, אבל זה תפקיד שהוא תמיד עושה. זה לא משהו שלא ראינו אותו. הוא היה גם בטוצי, אני חושב?
אתה יודע, אם הייתי רואה טוצי... ראיתי את רמבו 15.
לא, אבל יש לך אינטרנט מול העיניים. זה פשוט, זה דמות שהוא תמיד עושה, הגבר המיושן, זה שחושב שהוא יודע מה לעשות והוא תמיד טועה.
הוא היה בהרבה סרטים גבוהים.
והוא שחקן לא רע, פשוט יש לו את הטייפקסט המאוד מאוד ספציפי הזה, ברמבו זה עובד, זאת אומרת, במשחק הדמים.
והמוכנות להופיע בכל דבר לפי הפילמוגרפיה שלו. ג'יזוס
קרייסט.
פיסט, בוץ' אנד קאסידי, די ארלי יירס.
זה קיים.
גורקי פארק. Looking for Mr. Goodbar, קוקון 2,
הנקמה.
כן, קוקון, אה, לא, אין קוקון 3. טומי בוי. טוב, כן.
הוא בן אדם שעשה הרבה שטויות בימיו.
תשמע, זה מממן לו את מה שזה לא יהיה, שהוא צריך לממן, אני מניח.
תראה, יאמר לטובתו שכנראה משחק הדמים סידר לו לא מעט הצעות עבודה.
כן, הייתי שמח אם בסרט אני אתמקד קצת יותר בו. בו בתור משקל לרמבו, כי אתה מרגיש שזה שם בעלילה, כאילו בבנייה הראשונית של זה שני אנשים שיש להם אישויות מאוד חזקות ונלחמים אחד בשני, אבל בגלל שהסרט כל כך נוטה לצד של רמבו מבחינת זמן, מבחינת המשקל של העלילה, הדמות שלו נעלמת. יש איזה תקטע שהוא במשרד שלנו מדבר עם קרינה ואתה רואה משהו על הקיר וזה אמור להיות אתה יודע, מין כזה citation of honor, כי הוא כנראה נלחם במלחמה קודמת, אתה יודע, רמבו מביא את רם, אז השלף כנראה היה בקוריאה או משהו כזה.
לפני שהתחילו ממש לבקר את החיילים.
כן, אז אתה אמור להבין זה גם שהוא היה במלחמה, הוא יודע מה עבר על רמבו, הוא פשוט יסתגל לחיים האזרחיים כמו שצריך.
זה ההבדל בין הדורות.
בין הדמויות, לא בכלל בין הדורות. או בין המלחמות, אז אפשר להגיד שזה אפילו ההבדל בין המלחמות, מלחמת קוריאה, היא לא, אתה יודע, בארצות הברית יש את המלחמה הטובה שזה מלחמת העולם השנייה שהם היו יותר טוב.
רשמית, ארצות הברית לא השתתפה במלחמה מאז מלחמת העולם השנייה.
כן.
זה רשמית, כל השאר זה מבצעים צבאיים.
פעולות משטרה.
כן, משטרת העולם.
אז מלחמת קוריאה הייתה אירוע מאוד גדול, אבל לאור מלחמת וייטנאם היא די נשכחה מהאווירה הציבורית, כמו שמלחמת העולם הראשונה נשכחה בעקבות השנייה. אז אפשר, אתה יודע, אם אתה מציג בקולנוע בתקופה הזאת, שנות ה-70-80, מישהו שחזר במלחמת וייטנאם, הוא כמעט תמיד יהיה טיפוס מאוד לא יציב. ולמה זאת, ותיקי קוריאה הם פשוט אנשים רגילים.
כן.
יכול להיות, זאת שאלה מעניין שהסרט לא התמקד בה.
יש ניסיון מעניין להוציא מסילבסטר סטלון הופעה דרמטית. זאת, רוב הסרט, רמבו פשוט... או רץ, או מרביץ, או טוען שהוא לא עשה שום דבר רע, דברים כאלה. יש לו משפטים מאוד קצרים. בסוף הסרט הוא מקבל נאום. נאום בדמעות.
כן, שזה... זה לא עובד.
תראה, סילבסטר סטלון הוא לא השחקן שהיית נותן לו בדרך כלל לעשות את זה.
אני לא חושב שהוא שחקן רע. הוא נפל בכוונה ומאוד בהצלחה, אני חושב מבחינתו, לטייפקס מסוים.
אתה ראית הסרטים שלו לפני רוקי שהוא עשה?
לא.
זה לא טייפקסט, זה פשוט מה שהוא עושה, זה הסגנון okay. שלו.
אבל אתה יודע, ברוקי אני חושב שזה עבד לו התפקיד הדרמטי. בקופלנד הוא היה בכלל לא רע, זה לא היה סרט משהו שאף אחד כמעט לא רע חוץ ממני, אבל זה היה סרט לא רע בכלל.
זה עם השוטרים, נכון?
באופן אירוני הוא היחיד בסרט הזה שלא שוטר. הוא שריף בסרט הזה, שהוא לא שוטר.
למה קוראים לזה שריפלנד?
כי הרעיון שזה מתרחש בעיר... בעיירה שהוקמה על ידי שוטרים כדי שיוכלו לחיות הרחק מהעיר והוא השריף שם.
זה כבר נשמע מטופש.
סרט לא רע בכלל. מה שרציתי להגיד, אז דבר ראשון זה לא עובד כי זה פחות או יותר מוציא את כל מה שהסרט בנה אליו. אני לא אומר בעדינות, כי רמבו זה לא סרט עדין.
לא, לא.
אתה יודע, בנה אליו באמצעים קולנועיים לטובת פשוט נאום, אתה יודע. הנה התמה של הסרט. ילדים, אתם יכולים לסמן באדום את החלקים החשובים ולהסביר למבקרים? תודה רבה. ודבר שני, זה פשוט עוצר את כל העניין. רמבו זה טוב כי הוא סצנת מרדף ארוכה בעצם. כי הוא מאוד מאוד פיזי. סילבסטר סטלון מאוד טוב בקטעים הפיזיים האלה. אתה מאמין, אני מאמין לו כשהוא חווה את הכאבים האלה. אני מאמין לו כשהוא מרביץ אנשים. אני מאמין לו שיכול היה להרביץ לכל החבר'ה האלה. אני מאמין לו שהוא באמת, אתה יודע, נורא ומנסה לרפא את עצמו ומנסה לשלוק מעצמו את הכדור. אני לא מאמין לו בתור הבן אדם שנורא נורא כועס על המדינה שלו. דבר ראשון, כי הוא לא שחקן כזה, ודבר שני, כי זה לא מתאים לדמות להתחיל לעשות נאום דרמטי.
זה, אני מסכים שזה לא מתאים, אבל אני עדיין חושב שזה, זה היה הפתעה טובה לדעתי. שהם לא שימו את זה באיזה סצנת קרב גדולה, או ב, אתה יודע, שהוא מפוצץ את תחנת המשטרה ויוצא מהחלון, אלא שהוא נשבר, שהוא מגיע לנקודה בה הוא מבין מה נהיה ממנו.
שהוא נכנע.
כן, עכשיו בספר ובתסריט המקורי הוא גם הוא מתאבד למעשה, כן. בעזרת הקורנל שאחראי עליו, משתמש בו כדי להתאבד. קהל המבחן לא אהב את זה, והחליטו לשנות את הסוף ככה שהוא פשוט מסגיר את עצמו, ובדיעבד מבחינה כספית זו הייתה החלטה טובה, כי זה אפשר, זה פתח את השער לעוד סרטי המשך.
כן, תגיד, מה חשבת על סרטי רמבו?
אני לא ראיתי את האחרים.
נכון, לא ראיתי אותם.
המשחק די גרוע.
איזה מהם, היו כמה משחקים.
לדעתי זה היה 2.
אוקיי. הם מאוד של התקופה שלהם. רמבו 3 ידוע בימינו, בישראל ידוע בתור דבר אחד, בתור הופעת האורח המהוללת שם.
כן.
מי זה? זה היה ששון גבאי?
או הוא או זאב רווח, אחד משניהם.
לא, ססון גבאי, ססון גבאי. לא, אם זה היה זאב רווח, בטוח הייתי זוכר. ססון גבאי, ואחת, אני חושב, הופעות הראשונות של ישראלי יהודי בתפקיד ערבי.
הסרט גם צולם בארץ בחלקו, אז בכלל.
בשאר העולם הוא ידוע בעיקר בתור הסרט הזה שבו גיבור הפעולה האמריקאי משתף פעולה עם הטליבן.
כן.
סליחה, המוג'ואדים. המוג'ואדים.
כן. אין לנו מושג מי אלה.
כן, היסטורי. ההיסטוריה לא תמיד נדיבה לדברים מהסוג הזה. חוץ מזה, הם מאוד של זמנם, ושוב, נהניתי מהם מאוד בתור ילד. אני חושב שאני ענה מהם גם היום, במידה מסוימת של ריחוק אירוני, במידה רבה, כי היה להם סצנות אקשן לגמרי לא רעות.
אני מאמין שהם, סרטי ההמשך, אני נהנה, כי אני אוהב סרטים מטופשים, אז אני נהנה קצת לצחוק עליהם.
כן.
מהסרט הראשון, יש לי הערכה כלפיו.
כן, הוא סרט שמנסה להיות רציני, ואני כן. מצליח רוב הזמן.
הוא גורם לחשוב, שזה הכוונה שלו.
כן, בהשוואה בין שני הסרטים, הוא יותר טוב מנקודת שוויון, אני חושב, כי נקודת שוויון הלך עם הנחמדות של הדמות הראשית. יותר מדי, רוברט מקול הסתגל לגמרי לחיים האזרחיים, והוא ניגר עליהם רק כתוצאה מחוסר הצדק שסביבו, ואין שום דבר, אין שום השפעה שלילית לפעולות שלו, אתה יודע, הוא מחסל את החברה הרעים, הוא מציל את החברים שלו. הכל טוב, אין משקל לפעולות שלו. ברמבו יש משקל עצום למה שקרה לו, והוא לא יכול פשוט לצאת מזה. וזה מסר הרבה יותר חזק והרבה יותר, אני רוצה להגיד אמיתי, אבל מה אני יודע על חיים של חברי כוחות מיוחדים לשעבר?
הכל, אתה יודע עליהם הכל.
מה אני יודע על, אבי, אתה מגלה את הסוד שלי.
לא,
אני טוב שפירה הייתי בקומטות הצהובות. כאילו, נלחמנו באיזה מלחמה? מלחמת קנדה, אתם לא זוכרים אותה, כי מחקו אותם על זה יגרון שלכם, וניצחנו את כל הקנדים.
כולם, לא נשארו קנדים.
כן.
זה הכל שחקנים עכשיו. תראה, רמבו בעיניי, עוד פעם, אני חושב שהסיום שלו, יש בו משהו אמיץ, שזה מה שאני לא יכול להגיד על הסיום של נקודת שוויון, שהוא היה מאוד, וואו, פשוט, לא חשוב מה קרה עד עכשיו, בואו פשוט נסגור את זה יפה. ונקודת שוויון יצא לדעתי קצת צבוע מהבחינה הזאת, מעבר זה שהוא מאוד אנטי-קלימטי בסופו של דבר, הוא יצא מאוד צבוע מבחינת זה שאין לו שום ביקורת על הדמות הראשית שלו, הוא לא מציג אותו כבן אדם שעשה משהו רע, למרות שהוא בבירור נסחף. בבירור הוא לא הפסיק בנקודה שהוא כל הזמן מציע לאחרים את האפשרות כביכול להציל את עצמם, והוא לא מנצל בעצמו את האפשרות להרגיע דברים ולנסות לשנות את דרך הפעולה שלו. לרמבו באמת אין ברירה, הוא לא שולט בזה, הוא פשוט שטפו לו את המוח, רק כבר באימונים עשו ממנו מכונת מלחמה.
אם לא היו קוראים לסרט או די איקולייזר, ואומר לך תבחר לסרט שמן פי מה שהיית, היית קורא לו די איקולייזר?
לא.
לא,
הייתי קורא לו די אנטי איקולייזר. הייתי קורא לו משנה המצב לחלוטין.
כן, אתה יודע, ציפיתי לאיזה שורה, קורנית כמה שלא תהיה של, אני יודע שהחבר'ה האלה עושים, תחצים לכם כאילו אתם לא שווים כלום, אבל אני אצור את נקודת השוויון.
כן.
משהו כזה, אני אצור את השוויון. כלום. למה קוראים לזה The Equalizer? מה ה-Equalizing בפעולות שלו? אני מבין שזה אמור להיות, הוא משווה בין החלשים לחזקים, כאילו, כי החלשים הנתקעים.
כן, על ידי זה שהוא פשוט הופך את החלשים לחזקים ואת החזקים לחלשים.
לא, על ידי זה שהוא רואים את החזקים.
ואז הם מאוד חלשים.
הם יותר ידי חלשים, עכשיו צריך להראות את זה מהטפים כדי שהם יהיו שווים.
זה ממש, זו הגישה.
נקודת השוויון של הסרט הזה, היא שהוא צריך להרוג את כולם.
כן.
עכשיו כולכם שווים.
שזה הרעיון של רמבו 4.
כן, יש את האמרה האמריקאית שחובבי נשק מאוד מאוד אוהבים. קשה לתרגם את זה לעברית, אז אני מצטער, אני עושה את זה באנגלית, למרות עבריותו של הפודקאסט הזה. God made man, Sam Colt made man equal.
יפה.
זה מאוד משעשע.
זה, מי שלא יודע, סם קולט יצרה נשק.
כן, אקדח קולט לדוגמה.
לדוגמה.
למרות שהוא לא משמש בקולט בסוף, או בשום אקדחים כאילו.
יש לו אקדחים, הוא כן, הוא כן.
לא, אבל לא הרבה. כאילו בסוף יש, אבל רוב הזמן הוא הורג אותם, כמו שאמרנו בדרפורם דיפו. יש את הסצנה הנהדרת עם הפטיש שרק רומזים עליה, וזה מאוד אהבתי.
כן, זה נגיד רגע ש...
זה הופיע בטרילה של
קצת הרעש. היה חסר, זהו.
כן, הסצנה שבה הוא, אתה יודע, שודדים את הידידה שלו יום לפני, והוא פשוט כאילו יום אחרי זה...
הוא שואל פטיש מהעבודה.
הוא שואל פטיש מהעבודה, יום אחרי זה היא מוצאת טבעת הנסים שגנבו ממנה בחזרה בקופה שלה, ואנחנו פשוט רואים אותו, נכנס, מנגב את הפטיש שלו, לא רואים מה יש, הוא מנגב את הפטיש, ומחזיר אותו למקום בדייקנות יתרה. זה היה בכלל לא רע. ראית פעם את הסדרה Burn Notice, סוכן מחוק בעברית?
לא.
יש לגיבור שם אמרה מאוד חביבה של... אל תילחם באמצעות אקדחים, תילחם באמצעות פלסטר, כי אקדחים עושים לך טיפש ופלסטר דורש ממך להיות יצירתי. והוא באמת...
כן, מגייבר.
כן, מגייבר. וזה מה שאני אוהב בשני הסרטים האלה.
מתי עשו סרט ממגייבר? שהוא לא עם השחקנים של מגייבר, אלא...
אני חושב שהכישלון של מגרובר די הרס את הרעיון של הסרט של מגייבר.
שיעשו סרט אמיתי.
אז זה אני דווקא אוהב בסרטים האלה, העובדה שהם לא מסתמכים על אקדחים וכאלה לפחות נתן לנו סצנות אקשן יותר יצירתיות. זה היה נורא קל פשוט, הוא בא והוא יורה בהם.
רמבו, לפחות בסרט הראשון, הוא גם יחסית יצירתי, הוא אמנם מרסס לכל עבר עם כליים, אבל רק כשיורים עליו. זאת אומרת, זה לא הנשק היחיד שהוא משתמש בו.
עם אבנים, עם מלכודות, אתה יודע. סצנות אקשן טובות צריכות להיות יצירתיות, אנשים.
בדיוק.
אנחנו באים לראות שפיכות דמים, אתה יודע, תבדרו אותנו. אין לי משהו להגיד מעבר לזה שאני אוהב שפיכות דמים. על זה נסיים את הפרק?
כן, ונודיע למשטרה.
טוב, עד הפעם הבאה אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ניפגש בסרטים.
Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've been hearing his name all over the land. Well, what is a vigilante man? Tell me, what is a vigilante man? Has he got a gun and a club in his hand? Is that a vigilante man? rainy night down in the engine house. Sleeping just as still as a mouse. Man come along and he chased us out in the rain. Was that a vigilante man? Stormy days we'd pass the time away. Sleeping in some good warm place. Man come along and we give him a little race. Was that a vigilante man? Preacher Casey was just a working man. And he said, unite all you working men. Killed him in the river, some strange man. Was that a vigilante man? Why does a vigilante man? Why does a vigilante man carry that sawed-off shotgun in his hand? Would he shoot his brother and sister down? I rambled around from town to town. I rambled around from town to town. And they herded us around like a wild herd of cattle. Was that the vigilante man? Have you seen that vigilante man? Have you seen that vigilante man? I've heard his name all over the land.